אנחנו בתענית דף חפתת עמוד ב', נתחיל שוב מהנקודתיים. אנחנו ראינו במשנה, בואו נחזור שנייה למשנה. המשנה בדף חפתת עמוד ב', המשנה אמרה לנו שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, יש כוכבית ליד זה, אסור מלספר ומלחבס, ובחמישים מותרין מפני כבוד השבת. אז במשנה כתוב, וכך נוהגים הספרדים, שבשבוע שחל בו תשעה באב, אסור להסתפר ולחבס, וביום חמישי, למרות שתשעה באב יצא ביום שישי, אז ביום חמישי מותר לספר ולהתכבס, או מותר לחבס, מפני כבוד השבת. אז על זה אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, לא שנו אלא לחבס וללבוש. כל האיסור בכיבוס הוא דווקא מה שאתה הולך ללבוש, אבל לחבס ולהניח מותר. ורב ששת אמר, אתם זוכרים רב ששת יסגי נהור, אפילו לחבס ולהניח אסור. כן, כך נפסק. גם אם אתה מחבס ואתה לא לובש, אסור לעשות כביסה. בשבוע שחל בו תשעה באב. אמר רב ששת, תדע, אני אוכיח לך שזה כך, דבת לי קצרי דבי רב, קובסים של בית רב, הם לא עובדים בשבוע הזה. אז זו הוכחה שעצם הכביסה אסורה. מטיב רב אמנונה, אז רב אמנונה עכשיו מקשה מהמשנה שלנו. כתוב במשנה, בחמישים מותרים מפני כבוד השבת. למה לחבס וללבוש? מהי כבוד שבת איקה? מה המשנה צריכה להתיר לי לחבס וללבוש? אלא פשט הוא שמותר לי לחבס ולהניח, ואז נלבש את זה לכבוד שבת. אני מדייק מהמשנה, והחמישי הוא דשערי, אבל השבת כולה אסור. אז זה הוכחה לרב ששת, שכל השבוע כנראה אסור, המשנה הייתה צריכה להתיר לי ביום חמישי לקבס את הבגדים שנלבש בשבת. אז לכאורה זה הוכחה מפשט המשנה לשיטת רב ששת, שאסור לחבס אפילו אם לא תלבש, מה שנקרא לחבס ולהניח, בשבוע שחל בו תשעה באב. דוחה הגמרא, לעולם אני יכול לתרץ שלחבס וללבוש המשנה מדברת שאתה מחבס ותלבש, אז מה שייך כבוד שבת בזה שאתה מחבס ביום חמישי וכבר לובש את זה ביום חמישי? מדובר על מציאות, וכשאין לו אלא חלוק אחד, אז כשהוא עושה את הכביסה הוא לובש את זה והוא לובש את זה עד שבת, זה הבגד שיש לו. ואתם זוכרים, דיברנו על הסיפור של רב יעקב קמנצקי שהיה לו רק חלוק אחד. דאמר רב אסי, אמר רב יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לחבסו בחולו של מועד, למרות שיש איסור כביסה בחול המועד, אם יש רק חלוק אחד מותר. איתמר נעמי, אמר רבי בנימין, אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא לחבס וללבוש, אבל להניח מותר. אז ישנו ציטוט בשם רבי אלעזר שהוא תלמידו של רבי יוחנן, שמותר לחבס ולהניח נגד רב ששת. מיטיבי, אסור לחבס לפני תשעה באב, אפילו להניח לאחר תשעה באב. ישנו ברייתא מפורשת נגד רב ששת, שאסור לחבס ולהניח. וגיהוץ שלנו ככיבוס שלהם. וגיהוץ שלנו הוא לא כל כך טוב כמו הגיהוץ שהיה להם, אלא זה ככיבוס שלהם. ואסור לגהץ לפני תשעה באב, גם אם תלבש את זה אחרי תשעה באב, אבל הכיבוס מותר. וכלי פשטן אין בהם משום גיהוץ, זה לא אסור משום גיהוץ. כי כלי פשטן, גם כשאתה מגהץ אותם, זה לא יצא כל כך טוב. טיובתא, אומרת הגמרא, זה באמת הוכחה נגד רב ששת, בעד רב ששת, ומפה יוצא לנו שאסור לחבס, אפילו אם אתה מניח את זה, לא עושים כביסה בשבוע שחל בו תשעה באב.
בתקופה של הגמרא היו עושים גיהוץ?
כן. מה בדיוק זה גיהוץ? מה ירה בכביסה שלהם? זה דיון בראשונים. יש רואים שזה דווקא בבבל, שהמים שלהם היו מלאים באדמה, המים שלהם היו מלוכלכים. זה כבר דיון. זה דיון גם בהלכות חול המועד, גם בהלכות תשעה באב, גם בדיני אבלות. אנחנו נוקטים אבל שכביסה סתם ככה אסורה. מי שצריך כולה, שידבר עם הרב שלו, כי יש צדדים שבימינו שזה מכונת כביסה, ואתה לא ממש צריך כביסה. יש צדדים שאם צריך להקל, אז יש בזה כל מיני צדדים. אבל זה בכביסה רגילה. ילדים שמלכלכים את הבגדים, או בן אדם שהתלכלך וצריך לנקות את הלכלוך. כן, אז זה כבר סיפור אחר. שלח רבי יצחק בר גיורי משמי דרבי יוחנן. הוא שלח משמי, הכוונה הוא לא שמע את זה ישירות, והוא שולח את זה מארץ ישראל. רבי יוחנן הוא רבה של ארץ ישראל, מחבר תלמוד ירושלמי. אף על פי שאמרו כלי פשטן אין בהם משום גיהוץ, אבל אסור ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. נכון, זה לא נקרא גיוץ, אבל אתה לא יכול לבוש את הבגדים האלה שניקית אותם מחדש, אז זה לא נקרא גיוץ. יופי, אבל זה כיבוס, אתה לא לובש אותם בשבוע שחלתי שבא. אמר רב, לא שנו אלא לפניו כל האיסורים ללבוש בגדים שהם חובסים מחדש בשבוע שחל בו תשעה באב, זה לפני תשעה באב. אם תשעה באב חל ביום רביעי, אז ראשון, שני, שלישי, אתה לא יכול לבוש בגדים שכיבסת. אבל לאחריו מותר, מחמישי ואילך, אתה כבר יכול לבוש את הבגדים שכיבסת לפני תשעה באב. ושמואל אמר, אפילו לאחריו נמי אסור. מה הכלל? רב ושמואל הלכה כמי? הלכה כרב באיסורים, הלכה כשמואל בממונות. זה הכלל. אם הגמרא לא תכריע, אז ההלכה תצא לנו כמו רב. שרב אומר, כל האיסור הוא לפני תשעה באב. אחרי תשעה באב זה כבר מותר. מי טבעי? מקשה הגמרא. אמרנו, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור לספר ולחבס. כך כתוב במשנה שלנו. ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. כיצד? מה פירוש המילה כיצד? כאיזה צד? זאת אומרת, יש לי כמה אופנים שאני יכול להבין את המשנה. איך אני אבין את המשנה הזו? חל להיות באחד בשבת. אם המשנה מדברת על מציאות שתשעה באב נופל ביום ראשון, מותר לחבס כל שבת כולה, אז לכאורה ישר אחרי תשעה באב אתה יכול לחבס כל השבוע. בשני, בשלישי, ברביעי ובחמישי, לפניו אסור, לאחריו מותר, זו שיטת רב. חל להיות בערב שבת, מותר לחבס בחמישים מפני כבוד השבת, אם לא כיבס בחמישי בשבת, מותר לחבס בערב שבת מן המנחה ולמעלה. כן? אז זה הציטוט שלנו. אז מה כתוב פה? לכאורה יש לנו פה הוכחה, נכון? לית עלה אביי ואיתמה רבח הבר יעקב. אהה, מה, בן אדם עכשיו יחבס בתשעה באב? מה זאת אומרת? אז על זה אביי קילל. לית עלה אביי, אמר, איזה חוצפה, מי שאומר לי מפני כבוד שבת אז אני צריך ביום שישי לעשות כביסה. מה, למה השארת את הכביסה שלך ליום שישי? אז לא התעלה, הוא כילל. חל להיות, עכשיו אנחנו ממשיכים את הברייתא, חל להיות בשני ובחמישי, הברייתא ממשיכה. אנחנו באמצע הברייתא הזכרנו את דעת אביי על מי שעושה כזה דבר. ועכשיו אנחנו חוזרים לברייתא, חל להיות בשני ובחמישי, קוראים שלושה, הוא מפטיר אחד. אחד מהשלושה הוא יהיה מפטיר. בשלישי וברביעי, קורא אחד, הוא מפטיר אחד. רבי יוסי אומר, לעולם קורין שלושה ומפטיר אחד, וככה אנחנו נוקטים. אומרת הגמרא, טיובתא דשמואל, לכאורה הברייתא זו מפורשת נגד שמואל, כי הברייתא אומרת לך שאם תשעה באב חל ביום ראשון, כל שער שבוע אתה יכול לחבס, אז זה הוכחה נגד שמואל. אמר לך שמואל, תנאי, שמואל אומר, רגע, יש לי שיטת תנאים כמוני, זה מחלוקת תנאים, דתניא. תשעה באב שחל להיות בשבת, וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת. אוכל ושותה כל צוקו. למרות שתשעה באב בשבת, או ערב תשעה באב בשבת, ואנחנו ראינו במשנה שבערב תשעה באב אנחנו ממעטים בסעודה, אבל בשבת אני לא ממעט, אתה אוכל כל מה שאתה רוצה, הוא מעלה על שולחנו, אפילו כסעודת שלמה בשעתו, כל הבשר, כל הדגים, כל מה שאתה רוצה. זה הלשון שגם כתוב שולחן ערוך, אפילו כסעודת שלמה בשעתו. ואסור לספר ולחבס מראש חודש ועד התענית דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור, לא רק לפני התענית, כל החודש. רשב"ג אומר, אינו אסור אלא אותה שבת בלבד. בתניה אידך, ונוהג אבל מראש חודש ועד התענית דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כל החודש כולו אסור. רשב"ג אומר, אינו אסור אלא אותה שבת בלבד. אמר רבי יוחנן, בשלושתן מקרא אחד דרשו. כולם הוציאו את זה מפסוק אחד. דכתיב, וישבתי כל מסוסה חגה חודשה ושבתה. הקדוש ברוך הוא מזהיר על ידי הנביא יושע שהקדוש ברוך הוא הולך להשבית מירושלים את כל השמחה חגה, חודשה ושבתה. מה דאמר מראש חודש ועד התענית? מחגה, הוא לומד מזה שכתוב חגה. ראש חודש נקרא מועד, הוא נקרא חג, אז חגה אני אומר זה מראש חודש ואילך, מחגה. מראש חודש, ראינו שמראש חודש נקרא מועד ומועד זה חג. ומן דאמר כל החודש כולו אסור, זה מה שכתוב, מחודשה, כתוב שהקדוש ברוך הוא ישבית שמחה, חודשה, ישבתי חודשה, ומן דאמר כל השבת כולה אסור, מזה שכתוב שבתה. אמר רבה, ומרבה ואילך אנחנו אומרים הלכה כבטראי, אז ממילא זה שיש לי מחלוקת רב ושמואל לא ישפיע על ההלכה, כי הרי ההלכה תהיה כמו רבה מול רב ושמואל, הלכה כבטראי כמו הדעה היותר מאוחרת, הלכה כרשבג, שרשבג אומר אינו אסור אלא אותה שבת בלבד, ואמר רבה הלכה כרבי מאיר. אז לכאורה זה בעיה, מה רבי מאיר אמר לנו? שמראש חודש עד התענית אסור, זה סתירה, זה דעות חולקות. אומרת הגמרא, בתרוויו לכולה, אני הולך עם שני הדעות לכולה, של מה אמר לי רבי מאיר? לפניו אסור, הרי רבי מאיר אמר רק עד תשעה באב, אז אחריו מותר. וצריכה, דיש מן הלכה כרבי מאיר, רב אמין אפילו מראש חודש, כמה שמנן הלכה כרשבג, שרק שבוע שחל בו תשעה באב, ויש מן הלכה כרשבג, רב אמין אפילו לאחריו, אפילו אחרי תשעה באב אסור, כמה שמלן הלכה כרבי מאיר, שרק לפניו אסור, ולאחריו מותר, אחרי תשעה באב, פה אנחנו מקילים. מוזכר בהלכה שאנחנו מחמירים עד חצות של העשירי, מאחר וראינו הגמרא אמרה שעד העשירי המשיך להישרף, עיקר שריפה הייתה בלילה של העשירי, אז אנחנו ממשיכים את מנהגי אבלות עד העשירי, אבל... לא זוכר, לא זוכר, יכול להיות, הגיוני, כן.
אצל הספרדים כבר במחצית היום שותים את הבית, לא...
כן, זה מנהג ירושלים. אני לא זוכר, לא זוכר. ערב תשעה באב לא יאכל אדם בית תבשילין. אמר רב יהודה, זה רב יהודה המורה תלמידו של רב, לא שנו אלא משש שעות ולמעלה. כן, מחצות היום ואילך, אז אנחנו אומרים שבערב תשעה באב בן אדם לא יאכל בית תבשילים. אבל משש שעות ולמטה, דהיינו מהבוקר, מותר, תאכל מה שאתה רוצה לארוחת בוקר. ואמר רב יהודה, לא שנו אלא בסעודה מפסיק בה. זה לא רק שחצות היום ואילך, אלא זו צריכה להיות מחצות היום ואילך, והסעודה שבה אתה מפסיק לאכול. אבל בסעודה שאינו מפסיק מה מותר, אתה יכול לאכול יותר משני תבשילים. ובגלל זה היום מה שאנחנו עושים, זה כללית יש סעודה גדולה אחר צהריים, ואחרי הסעודה הגדולה הזו אנחנו נחים חצי שעה, ואז אוכלים סעודה קטנה, שבה אנחנו באמת רק אוכלים קצת לחם, מעט מאוד זכר לחובן, וזה הסעודה המפסקת. ותרמיו לכולה, וצריכה, יש מין בסעודה מפסיק בה, והמין אפילו מששות ולמטה. כמה שמלן מששות ולמעלה, שזה דווקא סעודה שמפסיק בה, שהוא בחצי השני של היום. ויש מינם מששות ולמעלה, ומינם אפילו בסעודה שאינו מפסיק בה, ברגע שזה מחצות ואילך, אל תאכל יותר משני תבשילים. כמה שמלן בסעודה מפסיק בה, שזה צריך להיות שניהם. גם הסעודה שמפסיק בה, וגם שהיא תהיה אחרי חצות היום. תניה כלישנה כמה? תניה כלישנה בתרה. תניה כלישנה בתרה. הסועד ערב תשעה באב, אם עתיד לסעוד סעודה אחרת, מותר לאכול בשר ולשתות יין. ואם לאו, אסור לאכול בשר ולשתות יין. ככה תימנים נוהגים, כדינא דמשנה, שהזמן היחיד שאתה לא אוכל בשר ויין, זה בסעודה המפסקת. זה מה שכתוב פה, זה מה שכתוב במשנה. הספרדים מחמירים קצת, והם... כן, ערב תשעה באב בסעודה המפסקת. התימנים עד אז אוכלים בשר ויין. כך כתוב במשנה, אנחנו נוהגים להחמיר, אבל זה דינא דמשנה. אז בברייתא הזו כתוב, הסועד ערב תשעה באב, אם עתיד לסעוד סעודה אחרת, אם זה לא הסעודה המפסקת, מותר לאכול בשר ולשתות יין. ואם לאו, אם זו הסעודה האחרונה שלו, אסור לאכול בשר ולשתות יין. תניא כלישנא קמא, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רשב"ג אומר, ישנה. אמר רב יהודה, כיצד משנה? אם היה רגיל לאכול שני תבשילין, יאכל מן אחד. ואם היה רגיל לסעוד בעשרה בני אדם, סועד בחמישה. היה רגיל לשתות עשרה כוסות, שותה חמישה כוסות. באמת, דברים אמורים, משש שעות ולמעלה, כל ההגדרה הזו, מתי אני, יש לי את הדינים של סעודה מפסקת, מחצות היום ואילך. אבל משש שעות ולמטה מותר. אז שוב, יש לי את ההגדרה הזאת.
זה שמהמתים באכילה, הוא מתכוון לתשבה בעצמו, או תשעה ימים?
שוב, מדובר על ערב תשעה באב. עכשיו בואו נראה רש"י שנייה. אם היה סועד בעשרה, רש"י אומר שהיו סועדים עמו, מה המילה שרש"י מוסיף? לכבודו. זה לא שהוא עושה הכנסת אורחים אז אומרים לו עכשיו תמעט באורחים, זה לא שהוא מאכיל עניים אז אומרים לו תמעט בעניים. אבל אם זה אנשים, מה? אם זה רק לכבודו, שכשהוא יושב לאכול, אז מכבודו באים אנשים, אז רואים תמיד בכבודך. וגם שימו לב, חזל לא אמרו תאכל לבד. אנחנו לוקחים את ההלכה הזו, אנחנו בימינו, ואנחנו אוכלים לבד, לא עושים זימון, כל אחד יושב בפינה שלו, אוכל צעודה מפסקת. לפחות ככה אשכנזים. לכבודו, כן. תניה אידך, ערב תשעה באב, לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, ישנה. וממעט בבשר וביין. כיצד ממעט? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר, יאכל חצי ליטרה. היה רגיל לשתות לוג יין, ישתה חצי לוג יין. לוג זה בערך ליטר, זה כמו שקית חלב. אז אם הוא שותה כזה כמו יין, שישתה חצי. ואם אינו רגיל כל עיקר, אסור. השבג אומר, אם היה רגיל לאכול צנון או מליח אחר סעודתו, הרשות בידו. טוב, אז אם הוא רגיל לאכול מליח, זה דג או בשר מלוח. שזה, אין זה כל כך טעם. זה חזל אמרו לנו שהבשר אחרי שלושה ימים אין בו כל כך טעם. אנחנו לומדים מהשלמים. זה למה שלא ברור שאנחנו מקיימים שמחת יום טוב בבשר שלנו. שמחת יום טוב זה בבשר עם טעם. חזל אמרו שהבשר שלנו אין בו טעם. הבשר שלנו אנחנו אוכלים אותו אחרי הרבה ימים. אבל שמעתי מחברים שלי שאם אנחנו היינו טועמים בשר שלחזל היה לו טעם, אם אתה היית אוכל בשר טרי ששחטו אותו, יש זה טעם לגמרי אחר, ולנו זה לא טעים. לא כולם אוהבים את זה. אנחנו רגילים לבשר שלנו. אבל חזל אמרו שהבשר ששעה כבר שלושה ימים, אין בו טעם. זהו. זה מה שהוא אומר פה. אוקיי, אני לא זוכר שאי פעם טעמתי בשר טרי.
אבל אנשים אוכלים את הבשר
הקפוא.
כבר
איבד את זה שלו. אז הוא אומר, אם אתה אוכל מליח, אתה הולך לאכול בשר כזה ישן, מה שאצלנו נקרא בשר, הרשות בידו. תניה עידה, כלשהו משום תשעה באב, לדוגמה הסעודה שהוא מפסיק בה, אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין ואסור לרחוץ. כל שאינו משום תשעה באב, מותר לאכול בשר ולשתות יין ואסור לרחוץ. כן? רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביב, משום רבי יוסי, כל שעה שמותר לאכול בשר, מותר לרחוץ. אוקיי? תנו רבנן, הברייתא אומרת קצת אחרת. כל מצוות הנוהגות באבל, נוהגות בתשעה באב. אסור באכילה ובשתייה ובשיחה ובנעילת הסנדל, כן? כל זה אנחנו יודעים בינתיים. ובתשמיש המיטה, ואסור לקרוא בתורה ובנביאים ובכתובים, כן? כמו אבל, ולשנות במשנה, בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות, אבל קורא במקום שאינו רגיל לקרוא. ושונה במקום שאינו רגיל לשנות, וקורא בקינות, ספר איכה, באיוב, ובדברים הרעים שבירמיה, ותינוקות שבית רבן בטלין, משום שנאמר, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כן?
משום שלא לומדים דברים
שמחים. כן, אז הדברי תורה מסמכי לב. אז בגלל זה אנחנו לא לומדים דברים מסמכים.
אבל הרב נתן אליהם, כל זה יגרום לצער לבן אדם?
לא, זה עניין לא להסיר אותו מהאבל. זה לא שזה יגרום לו צער, זה שהלימוד ישמח ויוציא אותו מהאבל. נכון שמי שלומד, גם כשהוא לומד איוב, יש לו איזושהי שמחה שהוא לומד. בן אדם לומד מועד קטן, הלכות אבלות, יש לו את השמחה. אבל זה סוג שמחה אחרת, זה לא שמחה שתוציא אותו מהאבל. בן אדם שלומד מסכת מגילה, שמח, לומד על פורים. בן אדם שלומד פסחים, יש בזה פן של שמחה. בן אדם שלומד דיני אבלות, זה קצת אחר. רבי יהודה אומר, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרוא, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות, אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות שבית רבן בטלים בו, משום שנאמר, פקדי השם שרים שמחי לב, וככה אנחנו נוהגים. אז מחצות היום, ביום שני ואילך, לומדים את הדברים העצובים. אנחנו מקדימים, לפחות אשכנזים, לא זוכר אם זה גם ספרדים. לא זוכר? לא יאכל בשר ולא ישתה יין, תנה, אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגיתו. בשר מליח עד כמה? אמר רב חנינא בר כהנא משמי דשמואל, כל זמן שהוא כשלמים, ויין מגיתו עד כמה? כל זמן שהוא תוסס. זאת אומרת, זה מה שאמרנו, שהבשר שלנו זה כל מה שדיברנו, שאחרי יומיים שלושה זה כבר לא זה. יין מגיתו, הכוונה היא שזה מיץ ענבים. זה עוד לא יין רציני. כל זמן שהוא תוסס, כל זמן שיש עדיין בועות, עוד לא נרגע, אז זה עוד לא יין. תנה, יין תוסס אין בו משום גילוי. יש דין שחזל אמרו, בימים היו נחשים שהיו באים ושותים קצת מהיין, וכשהם היו שותים הם היו גם לוקחים פנימה ומטילים טיפה ארץ. אז חזל קבעו שאסור לשתות יין או מים. יש משקיעים שהמשנה אומרת בתרומות שאם הם ישבו מגולים, אז אסור לשתות אותם. השאלה היא בצבא, כמה צריך להיזהר מזה? מה שכן צריך להיזהר, תתרגלו כבר היום, לפני ששמים נעליים, להרביץ אותם לרצפה, לוודות שאין בפנים לא נחש ולא עקרב. זה תתחילו להתרגל חבר'ה. עדיף שתתרגלו מראש. לגבי משקיעים מגולים, אז צריך להיזהר. עד כדי כמה? זו שאלה טובה. תלוי אם אתם בשטח, אתם בבית. אבל בכל זאת, החזל קבעו לנו, היום זה לא נוגע, אין לנו כל כך נחשים בבתים שלנו ברוך השם, אבל חזל גם אמרו שאם היין תוסס, אז הנחש לא מתקרב אליו, וכמה תסיסתו ג' ימים. אמר ביהודה מרב, כך היה מנגוש רבי יהודה ברבי אלי. רבי יהודה ברבי אלי זה מי? זה סתם רבי יהודה במשנה, שבדורו היו לומדים בעוני רב, כולם היו מתקופים תחת תלית אחת ולומדים, ובכל זאת למדו תורה. אבל רבי יהודה ברבי אלי, שהוא ראש המדברים בכל מקום, הוא היה רבי יהודה שהיה בדורו של רשב"י. רבי יהודה ברבי אלי, כך היה מנהגו. ערב תשעה באב מביאים לו פת, חרבה ומלח. והרבה נוהגים את זה גם היום. פת יבשה עם מלח. ויושב... מה? ויושב בין תנור לקיריים. הוא יושב במקום מלוכלך בבית. ואוכל ושותה עליה קיתון של מים. הוא יושב שם בעצבות, אוכל לבד ושותק מים, לא יין ולא שום דבר מהקולות שראינו עד עכשיו, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. רואים אותו, היית חושב מי יודע מה קרה לו הרגע. תנן האטם, המשנה אומרת לנו בפסחין, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ובכל מקום תמדי חכמים בטלים. רשב"ג אומר, לעולם יעשה כל אדם עצמו תלמיד, כתלמיד חכם. תניא נמי הכי, רשב"ג אומר, לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענה. תניא אידך, רשב"ג אומר, כל האוכל ושותה בתשעה באב כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. רבי קיבה אומר, כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. בחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב ואינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה, כל אוהביה עשיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אז מי שמתאבל, הנביא מבשר לו שהוא ישמח עם ירושלים ובניינה. מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. תניא נמי הכי, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם. עכשיו רש"י מיד מסביר לנו, שכשאמרנו כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם, רש"י מגדיר מאותה מלאכה. זה לא כללה, אם עבדת בתשעה באב אז כל החיים זהו, כבר לא תצא. זה מאותה מלאכה. עכשיו רש"י גם מסביר שפה כשאמרנו כל אוכל בשר ושותה יין, הכוונה היא בסעודה המפסקת, לא בתשעה באב עצמו. אם מישהו בסעודה המפסקת, עד הדקה האחרונה הוא עדיין בבשר והיין שלו, אז עליו הנביא אומר. לא, אז אנחנו גם מקילים כשצריך, מחצות ואילך, אנחנו כמו חול המועד, אנחנו... בואו נראה את תוספות. כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. כלומר, באותה מלאכה שרגיל לעשות בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. מה תוספות אמר לי? כמו רש"י או לא כמו רש"י? לא נראה לי כמו רש"י. יש פה מילה חשובה בתוספות. תוספות אומר באותה מלאכה שרגיל לעשות בתשעה באב. אני יכול להבין את התוספות הזה לשני כיוונים. אני יכול להבין שאם הוא, בוא נאמר, עוסק במקולת שלו בתשעה באב, אז אותו עסק שהוא רגיל לעשות בתשעה באב, דהיינו אותה מקולת שהוא כל תשעה באב עובד בה, אז הוא לא יראה באותה מקולת סימן ברכה. אני יכול להבין שתוספות אומר, לא, זה... אם הוא רגיל, אם הוא כל תשעה באב עובד במקולת, אז מה שהוא עושה באותו מקול, כל תשעה באב הוא לא יראה בזה סימן ברכה. אבל הפשט הראשון יותר נראה לי בתוספות. כשיש לנו כאלה ספקות בתוספות, מה כדאי לעשות? כדאי לפתוח תוספות ראש. תוספות ראש הרבה פעמים מוסיף לנו את השתי מילים שמעבירים ספק כזה בתוספות. אז בואו נראה שנייה את התוספות ראש. אז יש לנו עוד כמה כלים שאפשר להשתמש בהם במצב כזה. קודם כל אפשר לראות את הפסקי התוספות, שזה קיצור, יש לכם פה מצד שמאל, זה קיצור שהראש כתב מהתוספות. כשהראש בא לחבר את החיבור שלו, אז הוא עשה קיצור מכל התוספותים. אפשר לבדוק פה אם הוא אומר לנו משהו. לפעמים הוא בצמצות שלו אומר מילה חשובה בהבנת התוספות. טוב, לא רואה פה, ואפשר להסתכל גם בראש, כי הראש זה כמו תוספות ראש, ואחרי שבדקנו את כל הראשונים, אפשר לראות במרשה. בואו נראה, מה אמרנו הראש? אתם לא סקרנים? טוב, אני לא רואה שהראש אומר לנו על זה. הוא מצטט את הגמרא, אבל זהו. לא, אני לא רואה שהוא אומר. טוב. אפשר לבדוק במרשה, אבל נתקדם. זה מי שרוצה, יסתכל בעצמו. הלאה. בואו נראה עוד את התוספות, כי התוספות נורנו עוד כמה נקודות חשובות. בחייו אדם לצער ולמעט בכבודו ובענאותיו, שאם היה רגיל לשכב על שני קרים, לא ישכב כאימא על אחד. אבל עוברות ומניקות אינן חייבות כולי היי, שאינם יכולות להצטער בעצמם, ואוכלים סעודת המפסקת מבעוד יום, וכן עמי ביום הכיפורים צריך לסעוד מבעוד יום, תתוספת יום הכיפורים מן התורה. אנחנו לא מחכים עד הדקה האחרונה עם הסעודה המפסקת, כדכתיב מהר ועד ערב, וכתיב בעצם היום הזה, אבל מכל מקום אין לאסור לשתות מי שאכל סעודה המפסקת. אתה סיימת את סעודת המפסקת חצי שעה 40 דקות לפני השקיעה, אתה רוצה עוד לשתות, מותר. ועדיין היום גדול, אם יש עוד זמן, אתה לא יכול לומר לאנשים אל תשתו. רק שהאדם יכוון שהוא הולך לשתות. אוקיי. אז הדברים האלה מצוטטים בהלכה, הדברים האלה של התוספות. שבנדם כשהוא הולך לישון בלילה, ימת בכבוד עצמו. ראינו במשנה, רבי יהודה מחייב בקפיית המיטה ולא הודו לו חכמים. כן? שאחד מהמנהגים של האבל בזמנם היה שהיו הופכים את המיטה. רבי יהודה אמר, חלק מהאבלות של תשעה באב זה שהופכים את המיטה. תניה, אמרו לו לרבי יהודה, לדבריך עוברות ומניקות מתי עליהן? אמר להן, אף אני לא אמרתי, אלא ביכול, לא התכוונתי שגם עוברות ומניקות, שאיך הם יניקו את הילדים לרצפה, לא שייך. תניה נמייחי, מודה רבי יהודה לחכמים בשאינו יכול, ומודים חכמים רבי יהודה ביכול. מי ביניי, ויקה ביניי, ושאר מיטות כדתניה. כשאמרו לקפות המיטה, לא מיטתו בלבד, הוא קופה, אלא כל המיטות כולנו קופה. הדין שקפיית המיטה היה שאת כל המיטות בבית היו הופכים. אז על זה המחלוקת. גם חכמים מודים לרבי יהודה שקופים את המיטה, שכמו שהאבל הופך את המיטה שלו, אמרנו בימינו לא נוהגים ככה, אבל ככה חכמים אמרו, את המיטה שלו עצמו שיקפה, אמר רבה, הלכתה קטן הדידן, ולהודו לו חכמים כל עיקר. אמר השבג, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באבו יום הכיפורים. בישם היום כיפורים משום דיפי סליחה ומחילה, יום שניתנו לו בו לוחות האחרונות, אלא ט"ו באב מהי? מה השמחה של ט"ו באב? אז אנחנו נסיים את הלימוד שלנו, ברוך השם, בדבר שמח, כמו שהגמרת תאכל לסיים בדבר שמח.
ימים טובים לישראל.
אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. שבפרשה שלנו, מה שראינו בפרשה הקודמת, בפרשה המסה, הקדוש ברוך הוא אמר לאותו דור שנכנס לארץ ישראל, שכל אחד יתחתן בתוך השבט שלו. מה ידרוש? זה הדבר שציווה השם לבנות צפחת. דבר זה לא יהיה נוהג, אלא בדור זה. אז הם דרשו שרק הדור הזה לא יכול להתחתן זה בזה. כי הדור הזה שיורש את הארץ ומנחיל לילדים, אז הדור הזה הקדוש ברוך הוא נתן להם גזרה שהם לא יתחתנו זה בזה. אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר ואיש ישראל נשבע במצפה למוריש, ממן לא ייתן ביתו לבנימין מאישה. אז כשהיה את הסיפור של פילגש בגבעה, הם נשבו שהם לא נותנים את בנותיהם, ואז הם הצליחו להתיר את זה. מה ידרוש? איך הם התירו את זה? אמר רב, כתוב, השבועה הייתה, איש ממנו לא ייתן ביתו. אמר רב, ממנו ולא מבנינו, השבועה לא כללו את הדור, לא כללה את הדור הבא. רב אבר ברכן אמר, ויוחנן, יום שקלו בו מתי מדבר, ט"ו באב זה הזמן שהפסיקו למות ב-40 שנה שהיו במדבר. כל ערב תשעה באב היה יוצא קרוז, כולם תצאו, תחפרו לעצמכם קברות. כל אחד היה יוצא, חופר לעצמו קבר. תשעה באב, שזה היה יום השנה ליום של הגזרה, שבמדבר זה ייתם ובשם ימותו. בתשעה באב כל אחד היה הולך לשכב בקבר שהוא חפר לעצמו. ולמחרת היה יוצא קרוז ואומר, ייבדלו חיים מן המתים. מי שהיה חי, היה עומד. מי שלא, היו מכסים אותו ומטבלים עליו. וכך עשו ב-40 שנה. הגיע שנת ה-40, חשבו אותו דבר, הלכו, שכבו בקברות, ולמחרת כולם קמו. ראו שזה מה שקרה, אמרו, אולי טעינו בחשבון של החודש. בלילה הבא, שכבו שוב. אמרו, אולי עדיין אנחנו אומרים למות. עד ט"ו באב. כשהגיע ט"ו באב, הבינו שהם לא טעו, ראו לבנה מלאה, הבינו שזהו. הסתיימו 40 שנה, והחליטו שאותו יום יהיה יום טוב, כי באותו יום נקבע שהם מפסיקים למות.
אז מה, מחלו עליהם או ששם אמר?
מה?
או שפשוט טעו בריאה?
יכול להיות ש...
זה כאילו
טוב,
השנה 41.
טוב, אתה רוצה לשמוע דרוש ארוך?
לא, תגיד אתה, בהסבר שלך.
כנראה שבכל גזירה שהקדוש ברוך הוא עושה יש שני אופני הבנה. יש אפשרות 40 יום וננבי נהפכת, נהפכת במעשים או נהפכת שיתהפך על פניה. הקדוש ברוך הוא גזר 40 שנה, האם זה כולל שנת 40 או לא כולל שנת 40? אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו ברחמיו המרובים. אפשר לומר שיש בזה עוד צד, שזה כנגד חטא העגל שבו אנחנו טעינו במניין, אז אז גם פה הקדוש ברוך הוא יתעל לקראתנו את המניין. בסדר. דם אמר, עד שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה, שנאמר, ויקש אותם וכל אנשי המלחמה למות, וידבר השם אליי. אליי היה דיבור, שוב חזר דיבור, אחרי שהסתיימו מתי מדבר. אולה אמר, מה היה בט"ו באב, יום שביטל הושע בן אלה, פרוסדיות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלו, יעלו ישראל לרגל. כשהיה המלך ישראל הראשון ירובעם בן נבט, הוא רצה לדאוג לכך שעם ישראל לא יעלו לעבוד את השם בבית המקדש, הוא הקים שומרים על הדרכים ואסר על עם ישראל לעלות למקדש, וזה גרם עבודה זרה, גרם שעם ישראל ילכו ויעבדו את העגלים שבבית אל, והיו שני עגלים, נכון? אחד בצפון, אחד בדרום, אז אחד בדן, כן? אז כשהושע בן אלה, המלך האחרון של ישראל, הוא נהיה מלך, אז הוא ביטל את זה. אז כשהוא ביטל את זה, עשו חג. ואמר, לאיזה שירצה יעלו. מי שירצה, יעלה לבית המקדש. רב מתנה אמר, יום שניתנו הרוגי ביתר או ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה, אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב. הטוב שלא הסריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. רבא אומר תוספות, מה זה תקנו ביבנה הטוב והמיטיב? פירוש, בברכת המזון תקנו את הברכה הרביעית, ומשום הכי תקנו יותר על היין הטוב והמיטיב, תפי מבשר דברים, לפי שהיו כמו גדר בקרם ולא נסריחו. טוב. הטוב, מה זה ברכת הטוב והמיטיב? הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. ויש תוספות ראש שאומר שהברכה הרביעית בברכת המזון מלכתחילה הייתה ברוך תה השם נוקן למערך עולם הטוב והמיטיב. אחר כך חזל הרחיבו אותה לברכה יותר ארוכה, חזל הוסיפו, אבל הברכה הרביעית בהתחלה הייתה ככה, כמו הברכה כשמביאים יין יתום שובח, יש הביאו יין אחד לשולחן, ברכו עליו, אחר כך מהלך סעודה הביאו עוד יין לשולחן. אז זה הברכה שהתקינו, הטוב והמיטיב. רבא בר יוסף דאמר מתבר, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. זה הגמרא אומרת שאנחנו כדי שיהיה לנו אש על גבי המזבח, ישנו עצים ששמים על אש, נכון? העצים האלה צריכים להיות יבשים, אז היו דואגים לחתוך את העצים דווקא בזמן שהיה הכי חם בקיץ, שהעצים יהיו יבשים. בט"ו באב חזל אמרו נשבר החום, זהו כבר לא כל כך חם, זה מפסיק להתייבש, אז נפסיק לכרות עצים. אז אם זה כבר לא כל כך יבש, אולי כבר יש תולעים בעצים, אז בגלל זה הפסיקו לכרות עצים. אז זה, היום הזה מסמל את היום שכבר הקיץ, החום של הקיץ נשבר. זה היום שפסקו מניחות עצים למערכה. רבי אליעזר הגדול אומר, מ-15 באילף תשש כוחה של חמה, ולא היו קורטים עצים למערכה, לפי שאינן יבשים. אמר רבי מנשה, וקראו ליום תבר מגל. זה יום שכאילו שוברים את המגל, שזה סכין שהיו חותכים בו עצים. זה הגרזן נשבע. מכאן ואילך, זה מוסיף יוסיף, וזה לא מוסיף יאסף. מאותו זמן ואילך, בן אדם צריך להוסיף ללמוד בלילות, כי אז כבר הלילות נהיים יותר ארוכים, והאחריות של האדם להוסיף לימוד תורה בלילות. תני רב יוסף, מה יאסף? אמר רב יוסף, תקברי אימי.
מה זה יאסף ימות?
כן, זה יאסף, הכוונה היא כאילו יאסף אל עמם, ילך לעולמו. די מוסיף, מי שמוסיף תורה שהוא לומד לתוך הלילה עכשיו, יוסיף, יוסיפו לו חיים. וזה לא מוסיף, ומי שלא מוסיף ללמוד תורה, עכשיו שהלילות מתחילים להיות יותר ארוכים, אז בן אדם צריך להתחיל להוסיף מהלילות ללימוד תורה שלו, יאסף. טוב, את זה נסיים פעם הבאה, שבין בנות ירושלים? בסדר.